הרבה איך להעביר את השיעור של טעם כעיקר. אתם סיימתם את המקורות?
בדרך.
אני מתלבט. בהתחלה חשבתי, מה?
רק היום נתחיל אותם.
את הבאים. בהתחלה חשבתי שאנחנו נתחיל משיעור עיוני, מתוך הנחה שאתם כבר מכירים את הסוגיות ואת שיטת רש"י ותוספות והרשב"א והרמב"ן. אבל הבוקר נמלכתי והחלטתי שנעשה שיעור אחד שיעבור קודם כל על הסוגיות ועל השיטות, לעשות פשוט סדר. לעשות סדר, שיטות הראשונים, הסוגיות קצת, לעשות סדר בטעם כעיקר, ואחרי שזה יהיה ברור לנו, אז נוכל להתקדם ולעבור לסברות. למעשה, כדי לעשות סדר, צריך לעשות סדר מסוגיית טעם כעיקר, וצריך לעשות סדר מסוגיית טעמו ולא ממשו, וצריך לעשות סדר מאיסור מצטרף להיתר. כל אחד מהדברים האלו הוא סדר בפני עצמו, ואז צריך לראות את הסברות ואת העומק ואת הלמדנות שעומדת מאחורי הדברים. אז אנחנו נראה איך זה ילך. אני מתחיל עכשיו מהיסודות של טעם כעיקר בעזרת השם. טוב, אז יש לנו כמה מקורות בענייני טעם כעיקר. קודם כל אני רק מזכיר מקומות קלים, אנחנו נתעכב בהם עוד מעט, אבל היסוד של טעם כעיקר, אנחנו רואים אותו במשניות, משנה וחולין צדיק וו עמוד ב', ירך שנתבשל בגיד הנשה, אם יש בו ונותן טעם, הרי זו אסורה. אז יש לנו בשר ירך של היתר, שיתבשל עם גיד הנשה, את גיד הנשה האדם מזהב, הוא יכול להוציא את הגיד החוצה, ולמרות זאת, המשנה אומרת שאם יש בה ונותן טעם, הרי זו אסורה. אז אנחנו מבינים שיש טעם של איסור גם אוסר. אז זאת דוגמה אחת לגבי אוכל ואוכל. כלומר, כשנכנס גיד הנשה, אוכל לתוך בשר. יש לנו דוגמה אחרת שמופיעה בגמרא בדף צדיק זין עמוד א' בברייתא שהגמרא מביאה שם. קדרה שבישל בבשר לא יבשל בחלב, ואם בישל בנותן טעם. תרומה לא יבשל בחולין, ואם בישל בנותן טעם. אז יש לנו מקור נוסף שטעם כעיקר נאמר גם בכלים, גם בבליעה בתוך כלי. אם אתה לקחת סיר חלבי, אז אתה לא יכול לבשל בו בשר. ואם בישלת, צריך לבדוק אם יש טעם או אין טעם שהכלי נתן בבשר. ואותו דבר לגבי תרומה וחולין וכולי, שאם אתה לקחת סיר שבישלת תרומה ובישלת חולין, אז אם יש נתינת טעם, אסור לאכול. הדין הזה של טעם כעיקר, מאיפה בדיוק למדו אותו? אז הגמרא מדברת על זה בשני מקומות מרכזיים. בסוגיה בפסחים, דף מ"ג לדף מ"ה, ובסוגיה בנזיר, דף למד זין עמוד א', למד זין עמוד ב', שתי סוגיות מרכזיות, שמהם עולה דין טעם כעיקר בתורה, אבל המורכבות של הסוגיות הביאה את הראשונים לנסות להבין האם באמת מדובר על איסור תורה, איסור דרבנן, מה בדיוק נאסר, וזה מה שאנחנו ננסה עכשיו לעשות. הגמרא בפסחים, דף מ"ה עמוד א', מדברת על טעם כעיקר בענייני קודשים. והגמרא אומרת, דתניא כל אשר ייגע בבשרה יקדש. כלומר, כל בשר שנוגע בבשר הקורבן יהיה קדוש. נהיה קדוש כמותו. כלומר, צריך לנהוג בו לפי הדינים של הבשר. יכול אפילו לא בלעה, תנור נאמר בבשרה, עד שיבלה בבשר. יקדש להיות כמוהו שאם פסודה תיפסל ואם כשרה תאכל כחמור שבה. קודם כל מי שלמד שנה שעברה נידה, אז הוא יודע שהשיעור הראשון בנידה והשיעור הראשון באיסור והיתר, יש בהם משהו דומה וזה? בבשרה. נכון? לא יודע אם זה השיעור הראשון, אבל ממש בהתחלה. זה בהקשר אחר, אבל זה יצא לנו כרתים שבדיוק ההתחלה דומה. שם זה היה עד שתרגיש בבשרה, אתם זוכרים את הסוגיות של הרגשה. כלומר, אתה צריך לדאוג לעשות, אם נגע בשר בבשר הקורבן, הוא נהיה קדוש כמוהו, שצריך לאכול אותו דווקא לפני מן הקלעים, על ידי זכרי כהונה, יום ולילה וכדומה. והגמרה כאן מבארת שלא מדובר על נגיעה סתם, אלא נגיעה שבה החתיכה בולעת משהו ממשי, משהו מבשר הקודשים. בולעת משהו, לא משהו. משהו מבשר הקודשים. להפך, בגמרא כאן מבואר שלא מדובר על משהו ממשי, אלא אפילו חתיכה של, אפילו בליעת טעם, גם הדבר הזה נחשב כבליעה. זאת אומרת, יש לנו פסוק מהתורה של בבשרה, עד שיקדש בבשרה, שמהפסוק הזה אנחנו לומדים שיש לנו דין של טעם כעיקר בקורבנות. אנחנו לומדים שחתיכת בשר שנגעה בבשר הקורבן הופכת להיות כמותה. אז אם אנחנו מתחילים, יש לנו את... כן, זה טעם כעיקר. יש לנו את הסוגיה הראשונה שלנו, שזה פסחים. ממהי, ובסוגיה הזאת, הלימוד הוא כל אשר יגע בבשרה, שהלימוד הוא לעניין קודשים, חתיכת בשר שבולעת טעם מקורבן, הופכת להיות כמותה. אז זה הלימוד של בבשרה. עכשיו הדבר הזה, הגמרא כאן בהמשך, נדבר, אנחנו נצטרך להגיע, אז השאלה הטובה על כל הדברים שצריך עוד לדון בהם, במקרה שלנו, אז זה גם דבר שהוא מורכב, אבל יכול להיות שזה למשל סוג אחר, יכול להיות, אבל זה נכון, זה נקודה שבהחלט צריך להתייחס אליה כאן, והגמרא כאן בהמשך אומרת ש... אי אפשר ללמוד מכאן טעם כעיקר בכל איסורי תורה, כי חולין מקודשים לא גמרינן. אז יוצא מהסוגיה הזאת שטעם כעיקר דאורייתא בקודשים, אבל הגמרא שם חולין מקודשים לא גמרינן. כלומר, לכאורה, פשטות הסוגיה כאן, לכאורה שבחולין טעם כעיקר הוא לא דאורייתא. כלומר, לכאורה, חולין מקודשין לא גמרינן, אז היה מקום לחשוב שאולי בקודשין זה דאורייתא, אולי בדברים אחרים לא דאורייתא. מה זה? אולי. עכשיו, יש לנו עוד סוגיה בקודשין, וזה הגמרא בחולין צדיק ח' עמוד ב'. והגמרא כאן מדברת על זרוע בשלה. אני חייב להגיד, יש דברים באיסור ויתר וטעם כעיקר, שזה מושגים שכל מי שיש בו ריח תורה צריך לדעת. אתם מבינים? לא יכול להיות בן תורה שיעיר אותו בלילה, יגידו לו זרוע בשלה, הוא לא ידע על מה מדובר. הוא לא יבין על מה מדובר שם, על הסוגיה שם של אל נזיר, שאנחנו תכף נזכיר אותה. אז זה דברים שצריך לדעת אותם בכל מקרה, ככה, כדי לצאת מחזקת בור. אז זה דברים שבכל מקרה יסודות שצריך לדעת אותם. הגמרא בחולין...
גם אם פסחים זה לא רק לחולין, לא רק לכל
נדבר, נגיע לזה. מכאן אמרתי, לא אמרתי בסוגיה שם. מהלימוד שכל אשר יגע בבשרה, מכאן, הגמרא אומרת שכל שימנחו לי לא גמרין, לא גזרין. כן, לא מדבר על כל הסוגיה. אני מדבר על הקטע הזה. אנחנו נגיע תכף לגאולי נוחים. אני מתכוון מהסוגיה הזאת של כל אשר יגע בבשרה. הדברים האחרים, אתה צודק, תכף אנחנו צריך לדון בהם. ואנחנו נדון בהם בעזרת השם. יש לנו את הסוגיה הבאה, הסוגיה של זרוע בשלה. אומרת הגמרא, דכתיב ולקח הכהן את הזרוע בשלה. ותניה בשלה, אין בשלה אלא שלמה. רבי שמעון יוחאי אומר, אין בשלה אלא שנתבשלה עם העיל. כלומר, יש לנו כאן לימוד מיוחד, זרוע בשלה שנתבשלה עם העין. כלומר, הנזיר מביא עיל שנעשה קורבן שלמים. והתורה אומרת שהנזיר מבשל את העיל כולו, ורק אחר כך נותן את הזרוע לכהן. וזה בעייתי, כי הזרוע מותרת באכילה לכהנים בלבד, אסורה לזרים. ואז יוצא שהעיל מקבל את הטעם של הזרוע, ויוצא שהנזיר אוכל בסופו של דבר עיל שיש בה טעם של בשר שאסור לו לאכול. והגמרא באמת דנה מהדבר הזה, והגמרא אומרת, והתניה, יש כאן כמה דברים בגמרא, זהו היתר הבא מכלל איסור, זהו למיעוט אימי וכולי. רבא אמר, לא נצריכה אלא לטעם כי עיקר, דבקודשי מסור, כמשמלן, הכה, דאחה שרי. אז רבא אומר, באמת יש כאן חידוש של התורה, שטעם כי עיקר נאסר רק בקודשים, ולא בחולין. אז יש לנו עוד סוגיה, שגם בה מדובר על קודשים, סוגיית זרוע בשלה, וזה שהנזיר מבשל את העין עם הזרוע שמותרת רק לכהן, ומכאן יוצא שיש לכאורה היתר, למרות שיש טעם, היתר לאכול. והגמרא אומרת, רבה, למרות שיש טעם, יש היתר מיוחד בנזיר. תודה רבה. רגע, איפה כל השאר? רגע, אל תחלק את זה. אוקיי, זה הפתעה. לא, זה הפתעה. לא ראיתם. הוא לא יכול לגלות. היתר מיוחד בנזיר, ובלשון הגמרא, בקודשים אסור והחשרי. עכשיו הסוגיה הזאת גם אותה, בקודשים אסור החשרי, אפשר להבין בשתי צורות. מה עם שתי הצורות להבין את בקודשים אסור אך השארי? כלומר, יש לנו קודם כל הבנה אחת של רשי, שרשי מבין.
רק בקודשים.
טעם כעיקר. דאורייתא וחולין דרבנן. אז זאת אפשרות אחת להבין, אפשרות אחרת היא אפשרות של תוספות, שכיוון שעסקו בקודשים אמרו שבקודשים אחרים יש טעם כעיקר, אבל באמת גם בחולין טעם כעיקר דאורייתא. זאת שיטת התוספות. עבריות. אני לא נכנס כאן לרבינו תם. רבינו תם גורס אחרת בסוגיה, הוא מציע תירוץ אחר. הוא גם כן חושב שחולין, שטעם כעיקר דאורייתא וחולין, והוא מציע בסוגיה שם לא לגרוס טעם כעיקר, אלא לגרוס יותר מצטרף לאיסור. ראיתם, זה שיטת רבינו תם. אבל תוספות, רבינו תם, רוב הראשונים מבינים שבכל אופן באמת זה דאורייתא, והגמרא שם לא מתכוונת לומר שאין איסור מהתורה, אלא רק מתכוונת בחולין, אלא רק עסקה בקודשים. אז לכן היא אמרה שבקודשים יש איסור, ואין לזיר אין איסור של טעם כעיקר. ויש עוד תירוצים אחרים בראשונים שמובילים לכיוון הזה, שטעם כעיקר, שאי אפשר ללמוד מכאן שטעם כעיקר דרבנן, אלא באמת טעם כעיקר דאורייתא. יש לנו סוגיה הבאה, שזה סוגיית נזיר, הגמרא בפסחים. ממדלת עמוד א', ממדלת עמוד ב', והגמרא אומרת, אנחנו חוזרים לגמרא שהזכרנו קודם, הגמרא אומרת, נאמר לגבי הנזיר, כל משרת ענבים לא ישתה. הגמרא אומרת, מה זה המשרת ענבים? ליתן טעם כעיקר. שאם שרה ענבים במים ויש בהם טעם יין, חייב. אז משרת ענבים זה מים שישרו מהם ענבים, כך שבסופו של דבר הענבים נתנו טעם במים, הוציאו את הענבים, עכשיו יש רק טעם של ענבים, והגמרא מכאן לומדת שיש דין של טעם כעיקר. והגמרא אומרת, מכאן אתה דן לכל התורה כולה. ומה נזיר שאין איסור איסור עולם, ואין איסור איסור הנאה, ויש יותר לאיסור, עשה בו טעם כעיקר, כלאיים שאיסורו איסור עולם, איסור איסור ענה, ואין תל איסורו, אין עודין שיעשה טעם כעיקר, והוא עדין לעולה בשתיים. אז הגמרא אומרת, שאם אומרים טעם כעיקר לגבי נזיר, שהוא קל יותר משאר האיסורים, כי גם האיסור שלו הוא לא לעולם, הוא רק לזמן שהנזיר קובע, וגם אין לו איסור הנאה, אלא רק איסור אכילה, וגם אפשר להתיר את הנזירות, אז קל וחומר שיגידו טעם כעיקר, בשאר האיסורים כמו כלאיים שחמור מהנזיר בכל שלוש הנקודות האלה, או כמו אורלה שחמורה מהנזיר בשתי נקודות, כך אומרת הגמרא. אבל אחר כך הגמרא מביאה את רבי עקיבא, שרבי עקיבא מבאר את משרת ענבים בצורה אחרת. הגמרא אומרת, דתניא רבי עקיבא אומר, נזיר ששרה פיתו ביין, כלומר, לא מדובר במי ששרה ענבים בתוך מים, אומר רבי עקיבא, מדובר במי ששרה פת בתוך יין, והחידוש הוא שאומרים כאן, היתר מצטרף לאיסור. כלומר, הנזיר שאכל את הפת שיש ביין, חייב, למרות שאין כזית לבד מן היין, אלא רק בצירוף הלחם. כלומר, הוא אכל לחם עם יין, אין כזית מהיין, יחד עם הלחם יש כזית, איסור מצטרף להיתר, וזה מה שלומד רבי עקיבא ממשרת ענבים. כלומר, רבי עקיבא לא יכול, לא לומד ממשרת ענבים דין טעם כעיקר, אלא עניין אחר של איסור מצטרף להיתר. אנחנו נרשום את הסוגיה הזאת. עכשיו, כל אחת מהסוגיות האלה, חשוב לנו לרשום אותה, ושתהיה כל הזמן כנגד העיניים, כי ככל שמעמיקים בדברי ראשונים, בסברות ולמדונות, אתה צריך להיות בעניינים, וזה הולך מסתבך, אז אנחנו רק, ואחד הנקודות שראינו עכשיו, שאנחנו נדבר בהם ונעמיק בהם, מה בדיוק הנקודה של ההבדל בין טעם כעיקר לבין היתר מצטרף לאיסור, שזה דבר שאנחנו נצטרך עוד לבדוק אותו. אז אנחנו נמצאים עכשיו בפסחים. ממדלד, כן, זה ממדלד עמוד א', ממדלד עמוד ב'. הסוגיה שלנו זה משרת ענבים, ואת זה ראינו שיש שתי צורות לפרש. יש אפשרות אחת שזה מים ששרה בהם ענבים והוציאם, ואם כך אז יש לנו דין טעם כעיקר, ואם כך אז אפשר ללמוד גם למקומות אחרים, כך מפורש בגמרא, כי נזיר קל יותר, ואם זהו הדין ונזיר, קל וחומר לכליים, אורלה וחולים. אז כאן ממש יש לנו מקור מפורש, שטעם כעיקר דאורייתא, במשרת ענבים, ומכאן לומדים לכל התורה כולה. אבל יש לנו הסבר שני של רבי עקיבא, שמבין שמדובר על פת ששרה כן, פת ששרה ביין, נגיד פת ששרה ביין, וזהו דין היתר מצטרף. לאיסור שלמרות שאין כזית יין, חייב אם יש כזית יחד עם הפת. בכל אופן, לפי הדבר הזה, אז רבי עקיבא לא לומד טען כעיקר ממשרת ענבים. זאת הסוגיה הבאה שיש לנו. אנחנו לא אמרנו שלא. הוא לא לומד זה ממשרת ענבים. זה מה שאנחנו יודעים בגמרא. זה קצת יותר מסובך, ואנחנו נצטרך לראות את זה אחרי זה.
אז למה הוא חייב אם יש כזית יחד עם הפת?
הוא חייב מדין אחר של היתר מצטרף לאיסור. דין אחר. לכאורה לא קשור לטעם כעיקר. יש לך היתר ואיסור ביחד ש... האיסור עצמו הוא לא כזית, אבל הוא מעורבב יחד עם היתר, ויחד זה כזית, אתה חייב. כאילו זה עניין אחר.
למה... היין?
זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. אנחנו עוד ננסה לדון בידין איסור ויתר. אנחנו צריך להבין את הסברה ואיסור מצרף יתר. לנסות להבין את טעם כעיקר ואת היחס ביניהם. אני חייב להגיד, למה זה כל כך מסובך? כי כדי להבין את הדבר הזה ואת הדבר הזה, אתה צריך להבין את שיטות הראשונים באיסור מצטרף ליתר, ואת שיטות הראשונים בטעם כעיקר, ולהצליף ביניהם, ואז לעשות להבין את הסברות ביניהם. כלומר, זה קצת יותר מורכב.
זה אותו דבר כמו נהפך היתר לאיסור?
זאת שאלה. אנחנו נזכיר שם אולי בהקשר אחר קצת. זה שאלה איך בדיוק להבין את היתר מצטרף לאיסור. אבל זאת שאלה מעניינת. אתה קצת רמזת בדברים שלך מקודם, לא שם דבר, כאילו, מה זה בדיוק יותר מצטרף? אני לא נכנס לזה, כי אז אנחנו נתחיל להיכנס לשיעור של סברות שהוא לא עכשיו עדיין. אנחנו נגיע אליו. מה זה? פשטות הדברים זה מדאורייתא. פשטות הדברים, כי פשטות. לכאורה. כך פשטות הסוגיה. אנחנו נדבר אחרי זה ונראה את דברי ראשונים עוד. אבל פשטות הסוגיה, כאילו, הפשט לכאורה, מדין דאורייתא של נזיר, כאילו, זה מה שנראה. כמובן שכל סוגיה אתה צריך לראות איך להתמודד איתה, מי שחושב אחרת. אז אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. כן.
כתבת קל וחומר ונזיר לכליים ועורלה, למה גם חולין יש קל וחומר?
כי עורליים וכליים ועורלה זה יותר חמור מחולין.
נכון, לא, ולמה לחולין?
אז אם יש קל וחומר מנזיר, הבנתי מה שאתה אומר, סליחה, הפוך. הבנתי מה שאתה אומר. אז הדבר הזה, הבנתי מה שאתה אומר. קל וחומר לכלאיים ועורלה שהם יותר חמורים מנזיר. אתה שואל, למה מהדבר הזה, למה מהדבר הזה ילמדו גם לחולין? עכשיו, באמת, זאת שאלה. זאת שאלה, זה באמת בגמרא שם עצמה, אני אתייחס לזה אולי עוד מעט. אתם יודעים מה? זה שאלה, זה גם תלוי מחלוקת. בואו נשים את זה ככה רגע, עוד מעט נתייחס, בסדר? זאת שאלה טובה. אני רוצה לעבור לסוגיה הבאה. הסוגיה הבאה זה בשר וחלב. וזה פסחים ממדלת עמוד ב'. והגמרא כאן אומרת, ורבי עקיבא, טעם כי עיקר מנעלי, יאליף מבשר וחלב. כלומר, הגמרא אומרת שרבי עקיבא לומד מבשר וחלב. שכמו שבשר וחלב, לאו טעם באלמה ובאסור, החינמי לא שנה. אז כמו שבשר וחלב, ברור שאם בשר וחלב נותנים טעם אחד בשני, מתערבבים, והפרדת, הם חייבים מדאורייתא. למה ברור? לא כתוב כאן עכשיו, אבל כיוון שזה ברור בשר וחלב, רבי עקיבא לומד מבשר וחלב. זה מה שהגמרא אומרת בהתחלת הסוגיה. כלומר, רבי עקיבא לומד טעם כעיקר מבשר וחלב, אבל המשך הסוגיה, הגמרא אומרת, מבשר וחלב לא גמרינן, דחידושו. ואז הגמרא מדברת מה בדיוק החידוש בבשר וחלב. אז הגמרא אומרת בהתחלה, אולי החידוש הוא שכל אחד מהם מותר בפני עצמו, והם אסורים רק ביחד. אומרת הגמרא, לא, זה לא חידוש כל כך, גם בכליים. כל אחד מותר בפני עצמו, הם אסורים גם רק ביחד. ואז היא אומרת, מה החידוש בבשר וחלב? שעצם העירוב של בשר וחלב הוא לא אוסר. איתרו לי, כול היום בחל ושר, העירוב בחלב לא אוסר, אפילו שריה לא אוסרת, ורק הבישול אוסר. אז יש איזה חידוש מיוחד בבשר וחלב, העירבוב לא אוסר, אלא רק הבישול, הנתינת טעם בדרך של בישול, ולכן אי אפשר ללמוד מבשר וחלב כי זה חידוש. אז זה רבי עקיבא, אבל המשך הסוגיה שם, אי אפשר ללמוד מבשר וחלב כי הוא חידוש, שלמרות ששריה מותרת מהתורה כמובן, רק נתינת טעם על ידי בישול אסורה. אז זה חידוש. אז לכן לא לומדים בשר וחלב. אבל כאן יש לנו עוד סוגיה בבשר וחלב, וזאת הסוגיה בחולין דף קופחת. אז זאת שאלה, מה קורה בדיוק שם? יש לנו, יש באמת, בגמרא שם נראה שזה באמת בסופו של דבר, מה זה? בסופו של דבר, באמת, אולי את זה צריך לכתוב מתחת לרבי עקיבא. אולי, לכתוב בתחילת הסוגיה. אנחנו ננסה עוד מעט לראות בשיטות ראשונים, נראה קצת יותר, אז זה בסדר, בתחילת הסוגיה. יש לנו עוד גמרא וחולין, דווקא תחת עמוד א', שמה שהיה פשוט לגמרא בפסחים, שאי אפשר ללמוד מבשר וחלב, לא היה פשוט לגמרא בחולין. והגמרא אומרת, מתניתין, טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה, אסור. אומרת הגמרא, אמר אביי, טעמו ולא ממשו, ואלמה דאורייתא, דיסל כדאיכת ורבנן, מבשר וחלב, מה הייתה, מה? לא גמרינן. דחידושו, אי חידושו, אף על גב דאקה נותן טעם נמי, אמר להבאי דרך בישול עשרה תורה. הבאי מדבר פה על מושג שנקרא טעמו ולא ממשו. בפשטות, טעמו ולא ממשו זה טעם כעיקר. זה המושג שהוא מדבר עליו, שיש טעם ואין ממשות, טעמו ולא ממשות. והבאי אומר שאפשר ללמוד מבשר וחלב לכל התורה כולה. כמו שבכל התורה כולה אומרים טעם כי עיקר, סליחה, כמו שאומרים בבשר וחלב טעם כי עיקר, כך אפשר לומר טעם כי עיקר בכל התורה כולה. והוא אומר, אם זה היה חידוש, אפילו בבשר וחלב לא היינו לומדים את זה. עכשיו, יש מקום להסביר יותר מה בדיוק אומר שם הבעיה, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. רבא חולק, ורבא אומר, דרך בישול עשרה תורה. ולמעשה, אם אנחנו נקצר קצת, אז באמת קודם כל רבא אומר, אתה לא יכול ללמוד מבשר וחלב לשאר האיסורים. בשר וחלב זה חידוש, דרך בישול עשרה התורה, וזה שאנחנו בבשר וחלב אוסרים רק בנתינת טעם, זה לא בגלל שאנחנו לומדים על בשר וחלב במקומות אחרים, אלא בגלל שכך מפורש שם בפרשה, לא תבשל גדי בחלב אמו, שרק דרך בישול עשרה התורה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים בסוגיה שם, אני מסכם אותה ככה בקצרה, אז מדברי הסוגיה, בקוף חט, יוצא שלפי אביי, לומדים טעם כעיקר מבשר וחלב. לפי רבה, אי אפשר ללמוד מבשר וחלב. בשר וחלב הוא חידוש, ולא לומדים ממנו לשאר התורה. עכשיו, הסוגיה הזאת, עכשיו, הסוגיה הראשונה זה לפי רבי עקיבא, ואז דווקא קוף חט מדבר בלי קשר רבי עקיבא.
אבל זה הם לא לומדים משרת הנביא?
עכשיו, כאן, בסוגיה הזאת, אין לנו את משרת הנביא דווקא, עדיין. השאלה היא, מה עושים בסוגיה הזאת? רש"י למעשה אומר שרבה שאמר שמבשר וחלב לא לומדים לשאר התורה, הסוגיה הזאת, מה למעשה היא אומרת? רב הזה המסקנה כאן. אם בשר וחלב הוא חידוש שחידשה התורה, אז אומר רש"י, מכאן, שטעם כעיקר, דרבנן. אומר רש"י, זה בדיוק מה שרבא אומר. בשר וחלב זה חידוש, ולכן באמת טעם כעיקר לרבנן. מה אומרים תוספות? תוספות הרי חושבים שזה דאורייתא, אבל לכאורה כאן רואים שזה רבנן. שמה? תוספות אומרים, באמת מהמקור של בשר וחלב אי אפשר ללמוד. אבל זה לא אומר שטעם כי עיקר דרבנן. אפשר ללמוד או מנזיר, או מכלי מדיין שנראה תכף. כלומר, לפי התוספות, והתוספות חושבים שגם אביי חזר בו לאור קושיית רבה, וגם הוא לא לומד מבשר וחלב. בשר וחלב זה לא מקור טוב, אבל יש להם מקורות אחרים. תוספות אומרים רבה, בסוגריים אני כותב, וגם אביי, באמת לא לומדים מבשר וחלב, אבל טעם כעיקר דאורייתא מנזיר או גאולי נוכרים. ا יש לנו את הסוגיה הבאה של כלי מדיין, שאנחנו נגיד אותה בקצרה, אין לנו כאן מקום בלוח בשבילה, אבל הגמרא שם, מפסחים עם דלת עמוד ב', אומרת שרבי עקיבא, שלא לומד טעם כי עיקר מנזיר, הוא לומד טעם כי עיקר מגאולי נוכרים. כלומר, מזה שבמלחמת מדיין, עם ישראל הצטווה להכשיר את הכלים, סימן שבלוע, בכלים האלה בלוע טעם, ואם צריך להכשיר אותם, סימן שטעם כי עיקר דאורייתא. וחכמים אומרים שאי אפשר ללמוד מכאן, ולמה אי אפשר ללמוד מכאן? כי זה חידוש, זה פגום קצת, הטעם הבלוע בכלי הוא פגום קצת, זה לא טעם כל כך טוב. וזה חידוש מיוחד וגיולי נוחים, ואתה לא יכול ללמוד מכאן לדברים אחרים, ורבי עקיבא אומר לא, רק אם זה לא בן יומו זה פגום, אם זה בן יומו זה לא פגום. עכשיו, אני רוצה לראות, לאור הסוגיות האלה, מה יעשו הראשונים בכל הסוגיות האחרות, איך הם יסבירו את הסוגיות האחרות, כל אחד צריך להתמודד עם סוגיה אחרת, ולנסות לסכם את הסוגיות ודברי הראשונים. זה קודם כל השלב הראשון הבסיסי כדי להתחיל את סוגיית טעם כעיקר, ובשביל זה יש לכם את הדף הזה. כאן עשיתי טבלה. אפשר להעביר את הטבלה הזאת. מה יש בטבלה הזאת? בטבלה הזאת יש בקצרה את הסוגיה, ומה יגידו עליה מי שחושב שטעם כעיקר דרבנן, ומה יגיד עליה מי שחושב שטעם כעיקר דאורייתא. עכשיו, כמו שראינו, לדעת רשי, טעם כעיקר דרבנן. רשי חושב שזאת מחלוקת המוראים, בין אביי לרבה כאן, אביי חושב שזה דאורייתא, רבה חושב שזה דרבנן, והלכה כדעת רבה, ורשי אומר, רבה לא מציע מקור אחר כדי ללמוד דין טעם כעיקר, הוא רק אומר שזה לא מבשר וחלב, הוא לא מציע מקור אחר, אז כנראה שלשיטתו אין מקור טעם כעיקר, באמת זה לא דאורייתא, אלא רק דרבנן. רשי מוסיף וכותב שגם רבי יוחנן חושב שטעם כעיקר דרבנן, ולרשי יש עוד סוגיה לטובתו בעבודה זרה דף סמכבב. למה עשו כאן תלוח קטן כל כך? היינו צריכים להוסיף פה חוץ מגאולי נוכרים גם את הסוגיה עכשיו של עבודה זרה, שזו סוגיה אחרת, רשי מביא אותה אבל צריך להתמודד איתה, הזכרנו אותה קצת. אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו. טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו. טעמו ולא ממשו, זה אומר יש טעם בלי ממשות. כלומר, טעם כעיקר. אומר רשי, טעמו ולא, אומר רשי בגמרה, שטעמו ולא ממשו אסור ולא לוקים עליו, זה אומר שטעם כעיקר, דרבנן, אין מלכות על טעם כעיקר. אז יש לנו, לדעת רשי, גם את שיטת רבה, פשטות רבה וחולין קופחת, גם את רבי יוחנן בעבודה זרה דף סמך זין, שטעמו ולא ממשו לא לוקים עליו. ועוד אומר רשי, שזה גם מחלוקת תנאים ופסחים, דף מ"ג, לגבי תערובת חמץ בפסח, שתערובת של חמץ בפסח, לדעת רבי אליעזר עובר על איסור מן התורה, ולדעת חכמים לא עובר על איסור תורה. ורשי מסביר שמדובר על טעם בתערובת, וכיוון שטעם כעיקר דרבנן, לכן חכמים אומרים שלא עובר על איסור תורה בתערובת חמץ בפסח. הסוגיה שרשי צריך להתמודד איתה, מה הסוגיה שיותר קשה לרשי? סוגיה שיותר קשה לרשי זה סוגיית משרת ענבים. סוגיית משרת ענבים, שבה ראינו שיש דין טעם כעיקר, ושם באמת נראה לכאורה שממשרת ענבים לומדים גם למקורות אחרים, אומר רשי, רשי אומר ש הדרשה שם זה רק הסמכתה, ורשי אומר, למה אי אפשר לעשות באמת קל וחומר מנזיר לכל התורה כולה? אומר רשי, אי אפשר ללמוד מנזיר לכל התורה כולה משתי סיבות. אני רק אגיד בקצרה, אני לא רוצה לראות את כל רשי כאן, אבל רשי אומר, אפשרות אחת להגיד שגם נזיר וגם גאולי נוכרים זה חידוש, ואי אפשר ללמוד משם, וקצת הזכרנו קודם, כתבתי כאן את החולים בסוגריים, כך בגלל שיטת רשי כאן, אבל שזה חידוש ואתה לא יכול ללמוד מכאן. אפשרות אחרת שמביא רשי, שלהפך, בגלל שזה כתוב גם בגאולי נוכרים וגם בנזיר, אז זה שני כתובים הבאים כאחד שאינם מלמדים. בכל אופן, לדעת רשי, יש מחלוקת בין האמוראים, בין התנאים והאמוראים אומרים טעם כי עיקר דאורייתא או דרבנן, ובסופו של דבר דעתו שטעם כי עיקר דרבנן. כך נראה גם בדעת הרמב״ם, שטעם כי עיקר דרבנן, אבל לא נכנס לזה כרגע, וכך הבין הרמב״ן והבית יוסף בדעתו של הרמב״ם. אני רק מציין, גם מי שאומר שטעם כי עיקר דרבנן, מסכים שבקודשים טעם כי עיקר דאורייתא. בקודשים, בבשר וחלב, ובגאולי נוכרים, שטעם כי עיקר דאורייתא, אולי גם בנזיר, יש מקום לדון בזה, כי אם זה דאורייתא בגאולי נוכרים, זה פלונטר קצת יותר מסובך, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל בזה אפשר להגיד שזה מוסכם, שטעם כי עיקר דאורייתא. כשאנחנו מדנים על המחלוקת זה בשאר הדברים. האפשרות של הסמכתה זה ברשי חולין צדיק ח' עמוד ב', דיבור המתחיל טעם כעיקר. הוא חושב שרבא ורבי יוחנן חושבים שטעם כעיקר דרבנן, והדרשה של הברייתא היא רק הסמכתה. טוב, אני שנייה, יש לי שתי דקות, אז לכן אני לא נכנס לזה כרגע. מצד שני, רוב הראשונים חושבים שטעם כעיקר דאורייתא, באופן כללי לשיטתם זה לא מחלוקת בגמרא בכלל, ולכל הדעות הוא מדאורייתא. כך נראה באופן כללי שטעם כעיקר דאורייתא זה לכל הדעות, וכך דעתם של רבינו תם, רבים מבעלי התוספות, התרומה, הסמג, בעל המאור, הרשב"א, הרייבד, המאירי. כמובן שהסוגיות העיקריות שתומכות בדבר הזה זה הסוגיה בפסחים והסוגיה בנזיר, שמעריכות לדון במקור של טעם כעיקר, ובסוף לומדים את זה או מנזיר או מגאולי נוכרים. ורבינו טעם לא מוכן לקבל שזה אסמכתה, ורבינו טעם בעבודה זרה דף סמך זין אומר לא יכול להיות שזה אסמכתה, והוא מסביר למה זה לא אסמכתה. בדף שלפניכם, כיוון שאין לנו כל כך זמן, בדף שלפניכם הבאתי את הסוגיות השונות, ועל כל דבר הבאתי בקצרה מה יאמרו מי שחושב שטעם כעיקר דרבנן, ומה יאמר מי שחושב שטעם כעיקר דאורייתא. את מי שחושב שטעם כעיקר דרבנן, כלומר שיטת רשי, בסך הכל עברתי על רוב הדברים. על טעם כעיקר דאורייתא לא עברתי עכשיו על כל מה שהתוספות אומרים, עברתי תוך כדי על חלק מהדברים, אבל כתבתי כאן בקצרה את הדברים. להלכה אנחנו פוסקים שטעם כעיקר דאורייתא, כך כותב הרשב"א, והבית יוסף אומר זה לא פסיקה מספק, זה פסיקה מוודאי, וכך כותב השח בדעתו, וכך פוסק השולחן ערוך בצדיק ח' ב', ולכן כל מקום שיש לנו ספק לגבי טעם כעיקר, אנחנו נכריע לחומרה, כי טעם כעיקר דאורייתא. והדבר שאנחנו צריכים עכשיו לעשות, א', תנסו בסדר לעבור על הדברים שלימדנו עכשיו. תעברו על הטבלה. תבינו אותה עד הסוף. תשלימו לעצמכם קודם כל את השיטות עצמם, רק להבין את השיטות, לפני שמתקדמים ומתעמקים, להבין טוב את הסוגיות, את השיטות, להבין קודם כל את הדברים האלה. אנחנו נצטרך בשיעור הבא להמשיך ולראות את השיטות לגבי טעמו ולא ממשו, ולנסות להבין שם את השיטות ואת שיטות הראשונים ואת ההצלבה לסוגיה שלנו, ואחרי שיהיה לנו את הדברים האלה מסודרים, נוכל לעבור אל הסברות ולנסות להבין את הסברות. ואני חייב להגיד, מצד אחד הסברות זה כאילו יותר, אתה אומר וואו, גם זה וגם זה מספיק, כבר כמה אתה, מצד שני זה יהיה בדיוק הפוך. אחרי שנראה את כל הסוגיות, נראה את הסברות, כשאדם מבין את הסברות בסוף, פתאום הוא מבין את כל הסוגיות ואת כל הראשונים בקלות. זה יושב אצלו בראש, כי הוא מבין מה הבסיס לכל השיטות האלה. אז אנחנו נעמיק, אבל בסוף כל אחד פה ישלוט היטב בכל העניינים שטעם כיכר בשיטות הראשונים, מבין את הסברה ואת ההיגיון שמאחורי זה, ובעזרת השם נראה את זה בשיעורים הבאים.